שלום לכולם, שיעור בפרשת השבוע, פרשת בלק. השיעור נכתב על ידי הרב יונתן גרוסמן. נושא השיעור, קנאות משה, קנאות נדב ואביהו וקנאות פנחס. פרשת השבוע, פרשת בלק, פותחת את החצי הגיאוגרפי השני של ספר במדבר. מכאן ואילך, ישראל חונים בערבות מואב, ורק בספר יהושע, נשמע על חציית הירדן ועל כניסת ישראל לארץ. הסיפור הראשון שמתרחש במקום זה הוא אחד מהסיפורים המעודדים ביותר שבספר במדבר. מלך מואב חבר לקוסם וביחד חשבו להפיל את ישראל ברשת כללה נוראה. והנה דווקא מפי הנביא הגוי אנו שומעים שירי הלל לעם ישראל שכדוגמתם קשה למצוא עוד בתורה. בעל כורחו של בלעם הוא משבח את ברכת הפריון שישראל זכו לה, ממנה אפר יעקב ומספר את רובע ישראל, כמופיע בפרק כ"ג פסוק י', הוא משבח את הקשר המיוחד שיש לישראל עם השם, המשגיח עליהם תמיד, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו, כמופיע בפרק כ"ג פסוק כ"א. הוא משבח את ארגון מחנה ישראל במדבר הפרוץ, ואת יכולתם לבנות אוהלים ומשכנות שפתחיהן אינם מכוונים זה מול זה. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, כמופיע בפרק כ"ד, פסוק ה'. ועל כל אלו הוא מוסיף ומעלל באוזני בלק את גבורתם של ישראל במלחמה, את ניצחונם על אויביהם ועוד כהנה וכהנה, עד שבסיום הברכה השלישית, כבר יצא מפיו של זה שרצה לקלל ונמצא מברך, מברכך ברוך ועורריך ארור, כמופיע בפרק כ"ד פסוק ט'. והנה, בעוד הלב מתרחב לשמוע דברי הקוסם הנוכרי, הניצב בראש ההר, עובר הכתוב לתיאור מעשי ישראל במחנה עצמו. למרבה הצער, תיאור המחנה רחוק מדברי השבח של בלעם, כרחוק שמיים מארץ. אל מול טוב האוהלים וברכת הפריון, אנו קוראים כעת, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, כמופיע בפרק כ"ה פסוק א'. אל מול נוכחות שכינה בקרב מחנה ישראל, מתגלה לפתע ויצמד ישראל לבעל פאור, כמופיע בפרק כ"ה פסוק ג'. אל מול ראיית בלעם, סתום העין, את ישראל שוכן לשבטיו, אנו שומעים כעת על ראייה אחרת לחלוטין. והנה איש מבני ישראל, בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. ומופיע בפרק כ"ה פסוק ו'. ואל מול האוהלים הטובים, שמהם בלעם כל כך התרשם, אנו שומעים כעת על הקובה שאליה הכניס נשיא שבט בישראל את המדיינית. אמנם, למעשה, והקושי הנפשי לומר דבר מעין זה ברור, ליבנו כבר מורגל בהתרחבויות ובהתכווצויות המתחלפות תחופות. די להיזכר במעמד הר סיני. שם קראו ישראל בכל אחד, נעשה ונשמע, ובחטא העגל שבא מיד בעקבותיו. ואכן, עיון נוסף מגלה שקיים דמיון בין המבנה הכולל של שני הסיפורים הללו. א', בשני הסיפורים מתוארת תחילה השראת השכינה בתוך מחנה ישראל, במעמד הר סיני. התגלות השכינה היא אחד מהמרכיבים היסודיים ביותר בעצם המעמד, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, כמופיע בספר שמות פרק כ"ד פסוק י"ז, וגם בפרשתנו, בסיפור הרקע לחטא בעל פאור, בברכות בלעם, נדמה שהיות השכינה בתוך מחנה ישראל היא הגורם המרכזי לחוסר יכולתו של בלעם לקלל, כמופיע בפרק כ"ג פסוקים כ"א עד כ"ג. השם אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. אל מוציאם ממצרים, כתועפות ראם לו. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. הקריאה הפשוטה של פסוקים אלו מפרשה מפרשת אותם כהצטדקות, הנאמרת באוזני בלק, על אי יכולתו של בלעם לקלל את ישראל. בלעם מסביר שהנחש אינו עובד על יעקב, והקסם אינו פועל על ישראל, כיוון שהשם אלוהיו עמו. או בניסוח של סוף הפסוק, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. עם ישראל אינו זקוק לקוסמים ולמנחשים, בפני שאלוהיהם השוכן בקרבם יאמר להם מה הוא פעל. ב. כאנטיתזה גמורה לתיאור השלב והמשמח של השראת השכינה בקרב ישראל, העם חוטא בשני הסיפורים בחטא עבודה זרה הקשור בפריצות מינית. שני החטאים הקשורים באופן הדוק לתרבות האלילית מוזכרים בשני הסיפורים הללו. הפריצות המינית מוזכרת בחטא העגל ויקומו לצחק, כנאמר בספר שמות פרק ל"ב פסוק ו', ובחטא בעל פאור ויחל העם לזנות על בנות מואב, כמופיע בפרק כ"ה פסוק א'. והעבודה הזרה הבאה לידי ביטוי בהקרבת קורבנות ובאכילה מוזכרת אף היא בחטא העגל. ויעלו עולות ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, כמופיע בספר שמות פרק ל"ב פסוק ו'. ובחטא בעל פאור, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהן, כמופיע בפרק כ"ה פסוק ב'. ג. ממילא אין זה מפתיע שגם תגובת השם דומה בשני האירועים הללו, ולשון חרון אף מאפיין את שתיהן. ואתה הניחה לי ואיחר אפי בהם, כמופיע בספר שמות פרק ל"ב פסוק י'. ואיחר אף השם בישראל, כמופיע אצלנו בפרק כ"ה פסוק ב'. חרון האף בא לידי ביטוי בשני הסיפורים בצורת מגפה. ויגוף העם את השם, ויגוף השם את העם, כמופיע בספר שמות פסוק ל"ב פרק ל"ב פסוק ל"ה, ואצלנו נאמר והיו המתים במגפה, בפרק כ"ה פסוק ט'. הזיקה ד. הזיקה שבין שני הסיפורים בולטת גם מבחינה לשונית, ודי להזכיר בהקשר זה את צו משה לשופטי ישראל: הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, כמופיע בפרק כ"ה פסוק ה'. צו המזכיר מאוד את דברי משה לאנשי שבט לוי לאחר חטא העגל, כמופיע בספר שמות פרק ל"ב פסוק כ"ז: והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. גם הפעילות האנושית כנגד העונש הדומה מוגדרת בשני הסיפורים כחפרה: אולי החפרה בעד חטאתכם, ספר שמות, במקביל לכך ויכפר על בני ישראל, כמופיע אצלנו. למעשה, גם שכר דומה ניתן לבעלי החרב בשני הסיפורים, בעקבות האנשת עובדי העגל על ידי שבט לוי. הם זכו למינוי הקשור לתחום המשכן ועבודת הקודש. בספר שמות כתוב: מילאו ידיכם היום להשם כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. במקביל, גם פנחס זכה למינוי הקשור לעבודת המשכן, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל, כמופיע אצלנו בפרק כ"ה פסוק י"ג. ובזה הבאנו את הדמיון החמישי בין שני הסיפורים. העמדת סיפור חטא העגל כרקע לחטא בעל פאור ולמעשה פנחס תורמת בכמה רבדים שונים להטמעת כמה משמעויות הרמוזות במעשה בעל פאור. ראשית, מבחינה היסטורית, יצירת זיקה בין שני הסיפורים מסרטטת מסגרת ספרותית טרגית למסע ישראל מהר סיני לערבות מואב. מסתבר שבחטא העגל, הציפיות הגבוהות מישראל, שבאו לידי ביטוי במעמד הר סיני, התרסקו אל נוכח מצב העם העגום. והנה, גם בערבות מואב, לאחר שחלפו כמעט 40 שנות נדודים, שוב הציפיות מישראל, שהפעם עלו לתודעתנו על ידי בלעם, מתרסקות לנוכח מעשיהם של ישראל. אולם נראה שציון הזיקה בין חטא העגל לבין בעל פאור משמעותי גם להבנת יחס התורה לדמויות הפועלות. בחטא בעל פאור. כיוון זה הודגש כבר על ידי חז"ל בתוארם את הדיאלוג שהתרחש בין פנחס למשה, לפני שלקח פנחס את הרומח. הדיון מופיע בסנהדרין בדף פ"ב עמוד א', וכך נכתב. הוא כתיב, ויער פנחס בן אלעזר. מה ראה? אמר רב, ראה מעשה ונזכר הלכה. אמר לו, אחי אבי אבא, לוקח לימדתני ברידתך מהר סיני, הבועל את הקוטית, קנאים פוגעים בו? מדוע רב מדגיש שמשה לימד את הלכת הקנאים דווקא בירידתו מהר סיני? נראה שרב רומז לפעולת משה עם ירידתו מההר ועם ראייתו את העגל. שם, ללא ציווי אלוקי, אסף משה את שבט לוי, שנעתרו לקריאה מלהשם אליי, והרג את הנצמדים לעגל. שם, בקנאות משה להשם, הוא ציווה את בני שבטו שיקחו איש חרבו ויהרגו את כל המצחקים עם אנשים. כעת ראה פנחס מעשה ונזכר הלכה, או בלשון אחר, פנחס הפנים את מה שלימד אותו מורו משה ברידתו מהר סיני, ולנוכח הצמדותו של ישראל לבעל פאור, פרצה מליבו קנאותו להשם. לקח רומח בידו והרג את זמרי בן סלו שהלך לצחק עם כוזבי בצור. זיקה זו מפורשת גם בדברי רש"י ונשמעת כביקורת על משה. כמופיע ברש"י על פרק כ"ה פסוק ו'. והם הבוכים, נתעלמה ממנו, ממשה הלכה, גאו כולם בבכייה. בעגל עמד משה כנגד 60 ריבו, שנאמר ויתחן עד אשר דק, וכאן רפו ידם. הזיקה בין שתי הפרשיות מעלה ביקורת על אי תפקודו של משה. לאחר חטא העגל, פעל משה באופן תקיף נגד החוטאים, והנה כאן הוא אינו פועל מעצמו כלל. ורק אחרי צו השם הוא אוסף את שופטי העם, ודורש להרוג את הנצמדים לבעל פאור. בסיפור זה, פנחס ממלא את תפקידו של משה. הוא נכנס לנעליו, ובמידת הקנאה, ללא צו מפורש, הורג נשיא שבט בישראל. כשם שהעמדת חטא העגל כרקע לסיפור בעל פאור, רומזת לביקורת על משה ולשבח פנחס, כך ישנו סיפור נוסף שייתכן שהתורה רומזת שיש לראות גם אותו כרקע לסיפורנו, וגם דרכו עולה שבח מיוחד לפנחס ורמיזה לגבולות הקנאות. סיפור רקע זה עולה מתוך דברי הזוהר לפרשת אחרי מות בעניין מיתת נדב ואביהו. לא כשאר בני עלמה, אף על גב דלא אינסיבו, דהה אילן לא מיתו אלא מיתת גרמיון, אבל מיתת נפשהון לא מיתו. מנהלן, דכתיב לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, ותלד לו את פנחס. אלה ראשי אבות הלוויים ממשפחותם. אלה, והפנחס בלכודו יבא, וכתיב ראשי אבות הלוויים, בגין כך מיתת גרמהון מיתו, מיתת נפשהון לא מיתו. ובגין כך כתיב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. וכך התרגום של דברי הזוהר. לא מתו נדב ואביהו כשאר בני העולם, אף על פי שלא נשאו אישה. כי אל אילו לא מתו אלא מיתת גופם. אבל מיתת נפשם לא מתו. מניין שכתוב לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה, ותלד לו את פנחס, אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם. והרי פנחס לבדו היה. הוא כתיב ראשי אבות הלוויים. מכאן שנדב ואביהו מיתת גופם מתו, מיתת נפשם לא מתו. ובשל כך כתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון. על פי דברי הזוהר, נשמותיהם של נדב ואביהו התגלגלו בפנחס, והוא מהווה תיקון להם. מפשר הזיקה המפתיעה הזו בין חטא נדב ואביהו לבין קנאות פנחס. הזוהר עצמו ממשיך ומפרש, מה להלן אש זרה, אף כאן אישה זרה. כלומר, ישנו דמיון בין שני החטאים ושני הסיפורים. אמנם עלינו לשאול, האם זיקה זו עולה מתוך הפסוקים עצמם? כיצד היא תורמת להבנת משמעות חטא בעל פאור וקנאות פנחס? דומה שהמודל הבסיסי, שעליו כבר עמדנו, אמנם מתקיים גם בתיאור היום השמיני למילואים. התגלות השכינה היא נושא בולט במאורעות היום השמיני, כמו במעמד הר סיני ובברכותיו של בלעם. הדבר בולט בדברי משה לעם על קורבנות היום. זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, וירא עליכם כבוד אדוני. כמופיע בספר ויקרא, פרק ת' פסוק ו'. היום השמיני היה היום הראשון שבו נכנסה השכינה לגור בבית החדש שבנו לבני ישראל. ויש חשיבות מרובה לכך שכל העם יראה שהשם אמנם חפץ להשרות את שכינתו בתוכם. ואכן, לאחר הקרבת קורבנות היום השמיני, אנו קוראים על גילוי שכינה המוני, כמופיע בספר ויקרא, פרק ת' פסוקים כף ג' עד כף ד'. וירא כבוד השם אל כל העם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויער כל העם וירונו, ויפלו על פניהם. והנה, מיד אחרי ובסמוך לתיאור ההתגלות ולתיאור שמחת העם, חוטאים נדב ואביהו. גם כאן, כמו בחטא העגל ובבעל פאור, מידת הדין האלוקית פורצת למציאות והורגת את החוטאים. בעבר לדמיון במבנה הבסיסי, נדמה כי דברי הזוהר נשענים על כמה מוטיבים משותפים היוצרים זיקה בין שתי הפרשיות. א', בשני הסיפורים, כל העדה מצויה מסביב לאוהל מועד, בשעה שהחוטאים נהרגים. ביום השמיני הדבר ברור שהרי בני ישראל ניצבו פתח אוהל מועד וזכו שם להתגלות שכינה, והקרבו כל העדה ויעמדו לפני השם, כמופיע בספר ויקרא, פרק ת' פסוק ה'. אך גם לקיחת זמרי את המדיינית נעשתה לעיני כל העדה, פתח אוהל מועד, כפי שמפורש בפסוק, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד, כמופיע בפרק אפי, פסוק ובב. הפומביות שבשני האירועים נוטלת תפקיד חשוב מאוד. ב. הפועל שנקשר למעשה החטא בשני המקרים הוא להקריב. כך נאמר לגבי נדב ואביהו, ויקריבו לפני השם אש זרה, כמופיע בספר ויקרא, פרק י' פסוק א', ובאופן דומה, גם אם מפתיע, מתואר חטאו של זמרי, ויקרב אל אחיו את המדיינית, כמופיע בפרק כ"ה, פסוק ו'. כזכור, הזוהר משווה גם בין שני החלקים השניים של הפסוק, אש זרה אל מול אישה זרה. בעוד שני המוטיבים שנזכרו, יוצרים זיקה בין שני החוטאים, בין נדב ואביהו לבין זמרי בן סלו. הרי שהזיקה המתבקשת יותר, זו העולה באופן אינטואיטיבי בתודעתנו, היא בין הכהנים שבשני הסיפורים, בין נדב ואביהו לבין פנחס. ואכן, לזיקה זו ציין הזוהר, באומרו שנפשות נדב ואביהו התגלגלו בפנחס, גם בהקשר זה, השוואה היא עניינית ולשונית כאחד. שני הסיפורים עוסקים בכהנים, שחרגו מהסמכות שניתנה להם ופעלו על דעת עצמם. בשני המקרים, התורה מדגישה כי מדובר בזרע אהרון. הדמות העולה על הבמה, כשתואר הכהן, מלווה אותה. את נדב ואביהו התורה מציגה, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו, כמופיע בספר ויקרא פרק י' פסוק א', ופנחס עולה על הבמה ברשימת ייחוס ארוכה המגיעה עד אהרון, ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כמופיע בפרק כ"ה פסוק ז'. ההשוואה הרביעית, שיש גם דמיון בלשון שתי הפרשיות. מעשה נדב ואביהו מתואר כלקיחת דבר מה ופעולה איתו. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו, כמופיע בספר ויקרא פרק י' פסוק א'. וכך אף מתוארת פעולתו של פנחס, ויקח רומח בידו, כמופיע בפרק כ"ה פסוק ז'. הזוהר כותב שמעשה פנחס מהווה תיקון לחטא נדב ואביהו. ואומנם, הזיקה שבין הסיפורים מתבססת על הנושא המרכזי המשותף לשניהם, קנאות הכהן לשם השם. לפני כמה שנים הצענו מעל במה זו שחטא נדב ואביהו קשור ביסודו ברצונם להסתיר את התגלות השכינה בעיני כל העם. הם ביקשו לעשות זאת על ידי הקטרת קטורת, שתפקידה ליצור ענן המכסה על התגלות השכינה. לשון אחר, המוטיבציה של בני אהרון הייתה מוטיבציה דתית, המקנאת לשם השם. האומנם ראוי שכל איש ואישה, כל ילד וילדה, יזכו למפגש בלתי אמצעי עם כבוד השם? הנחת היסוד של תפיסתם הייתה שראוי שהשכינה תתגלה לעיני הכהנים, אצילי בני ישראל, אך לא ראוי שהיא תתגלה בהתאספות פומבית המונית. על גאוותם ועל ניסיונם ליצור אליטה רוחנית שרק הם ושכמותם שותפים בה, הם שילמו בחייהם. ביקש לו הקדוש ברוך הוא כהנים אחרים, כדוגמת אהרון אביהם, שהסכים לרוץ עם מחתה שעליה כתורת לתוך מגפה ההולכת ופוגעת בקרבים אליה, כדי להציל את עם השם השרוי בסכנה. כאן, דומני, אנו מגיעים לחלוקה העקרונית שבין קנאות נדב ואביהו לבין קנאות פנחס. נדב ואביהו ביקשו במעשה קנאותם לשמר את מעמדם המיוחד ואת כבודם. כלומר, הם נוגעים בדבר. הם בעלי אינטרס אישי. קשה לומר שקנאותם נעשתה לשם השם, וקיים יותר מחשש לכך שמעשיהם לא באו אלא לשם עצמם, גם אם באצטלה של רצון לשמור על כבוד קונם. קנאים כדוגמתם היו לאורך כל הדורות, מטיפי מוסר לאחרים, שרוממות שם השם בגרונם, ודאגה עמוקה ונוקבת לכבודם האישי במעשיהם. בניגוד גמור לכך, פנחס במעשהו מסכן את כל היקר לו. מאחר והחוטא שנגדו, הוא יוצא הוא נשיא שבט בישראל, ומאחר משה שהוכיח כבר שכשיש צורך במעשה קנאות הוא פועל בהתאם, אינו פועל כאן, הרי שנקל יהיה לבנות כתב תביעה מרשים נגד בסיזותו של פנחס, נגד קיצוניותו הנערית, שאינה יודעת להקשיב וללמוד מהעולם הבוגר והמחושב. למרות כל זאת, פנחס פועל, לא מפני שהכריע שיכולה לצמוח לו מהמעשה תועלת, למרות הסיכון שבדבר, אלא עד רבה. ידע פנחס שהוא עומד לאבד את כבודו בעיני הסובבים, וייתכן שאף את חייו, אם מדונו כרוצח. אך אף על פי כן, חילול השם שבמעשה זמרי לא אפשר לו שלא לפעול. הפער שבין קנאות נדב ואביהו לבין קנאות פנחס דק כחוט השערה. דומה לעתים שאדם אינו יכול להעיד על עצמו, אם הוא פועל באמת ובתמים לשם השם, תוך ניגוד לאינטרס האישי שלו, או שמה הוא פועל לשם השם, אולם הוא מבקש גם להרוויח דבר מה מפעולתו. בהקשר זה, מקבל מדרש חז"ל המבקש להסביר את חוסר פעולתו של משה נוכח חטא זמרי עם משמעות חדשה. ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה, שהיה מקיש דברים כנגדו, זמרי כנגד משה. אמר לו, משה, זו אסורה או מותרת? אמר לו, אסורה היא לך. אמר לו זמרי, אתה הוא הנאמן של תורה, שהקדוש ברוך הוא מתגאה בך, ואומר לו, כן עבדי משה, שאתה אומר, אסורה זו? אף אשתך שנטלת, אסורה היא לך. זו מדיינית, וזו מדיינית. זו גדולה בת אבות, ואשתך בת כומר. המדרש מופיע בספר שמות רבה, פרק למד ג' בפסקה ה'. המדרש הופך את חטא זמרי לעקיצה אישית שלו כנגד משה. בכך הופך משה לבעל אינטרס, ומעתה, אם יפעל, ישנו חשש שלא רק לשם קדושת השם הוא פועל, אלא אף לשם עצמו. ממילא, לא משה יפעל במקרה זה, כי אם פנחס, שבמעשה הוא יעצור את חרון אפו של השם. שבת שלום.